אני ג'יין. מאת ג'ורדן קיסנר, ניו יורק טיימס מגזין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. ג'יין קמפיון מאמינה בהכנה קפדנית. כשהיא מביימת סרט, היא עובדת לפעמים במשך שנים כדי להכין את הסביבה ואת עצמה. לפני שהחלה לצלם את סרטה החדש כוחו של הכלב, היא חזרה שוב ושוב לרכס הערים בניו זילנד שבחרה כלוקיישן לצילומים, ובדקה בו את האור בשעות השונות של היום, במזג אוויר שונה, בעונות שונות. היא נסעה לבקר בחוות במונטנה שבהן גדל תומאס סאבג' שכתב את הרומן שעליו מבוסס הסרט. היא שלחה למונטנה גם את בנדיק קמברבאץ' המגלם את פיל, חווי אכזרי והיפר גברי, כדי ללמוד את אומנות הלאסו, הרכיבה, פרזול הסוסים, הגילוף, הנגינה בבנג'ו וסירוס העגלים. אבל בחזרות, הגישה שלה נוטה להיות עקיפה יותר. לאורך צילומי כוחו של הכלב, היא קיבצה את השחקנים לכמה שבועות, ויחד הם טיילו וביצעו תרגילי משחק ואלתור. הם אכלו יחד, בישלו יחד, או סתם ישבו בחדרים בתוך הדמות, בלי לדבר. היא ביקשה מקמברבאץ' לכתוב בתור פיל מכתב לברונקו הנרי, אהובו המת. לאחר מכן ביקשה ממנו לכתוב מכתב תשובה כברונקו הנרי. היא ביקשה מקמברבאץ' ומג'סי פלמונז המגלמים אחים לרקוד ולס יחד כדי שיוכלו להכיר מקרוב זה את גופו של זה, את ריחו, תחושתו ואופן תנועתו. דברים אינטואיטיביים שנערים שגדלו יחד מכירים. קמפיון ניסתה גם משהו חדש. היא נפגשה עם מנתחת חלומות יונגיאנית בקרבת לוס אנג'לס, בתקווה להתחבר באופן עמוק יותר לפסיכולוגיה של פיל, והציע גם לקמברבאץ' לעשות זאת. קמפיון לא חולמת הרבה בדרך כלל, אך לפתע החלה לחלום את אותו סיוט שוב ושוב. בחלומה רכבה על סוס שחור, יפהפה ועצבני במורד שביל תלול וצער על פני צוק. כשהתקדמו במדרון הבינה שהשביל הולך ונעלם, הולך ומתפוגג, ושהזווית החדה שבה פוסעות פרסות הסוס לא תתמוך במשקלם. אנחנו חייבים לעלות בחזרה, חשבה, אבל הסוס שהיה מבוהל ולא בטח בה, לא הקשיב. הוא המשיך לצעות קדימה לעבר נקודת ההיעלמות. זה מוות בטוח, חשבה, ואז התעוררה. מובן שהחלומות של ג'יין קמפיון עשירים כל כך בדימויים, מתבדח קמברבאץ' בטלפון. מיניים, מופלאים, רוחניים, מפוצצים בסחלבים של דם. אני לעומת זאת חולם שאני לא מצליח לטפס על עץ. קמפיון מעדיפה להצטנע. יש סיבה טובה לכך שהחלומות אינם מתפענחים בפנינו, הם מסתירים סודות מהמוח, היא אומרת בפגישתנו הראשונה המתקיימת בניו יורק. אנחנו משוטטות בסנטרל פארק באחד מאותם ימים זוהרים של סוף ספטמבר, שנראים כמו סט של סרט כלשהו, לא של קמפיון, אולי של נורה אפרון. קמפיון נוטה לחפש קשר עין ולא מהססת לשאול שאלות של דייט רביעי. במהלך הטיול שלנו היא שואלת אם אני אוהבת להיות נשואה. היא באמת רוצה לדעת. היא גרושה וקצת סקפטית לגבי מוסד הנישואים. היא צוחקת בקול ולעיתים קרובות ותוקעת הערות מבודחות בכל שיחה במפתח הניו זילנדי הזה שלה. יש לה שיער ארוך, דק וכסוף, שמשווה למראה של מיסטיקנית. אבל שאר הופעתה, המשקפיים השחורים המרובעים והגסים, והלבוש המאופק והמונוכרומטי, מעידה מבחינה אסתטית על מהותה האמיתית. הבמאית המאותרת ביותר בעודה בחיים, יוצרת המשתייכת לשושלת של לואיס בוניואל, פרנסואה טריפו ופדרו אלמודובר. יצירתה של קמפיון היא עדינה ואכזרית בו זמנית. היא יצרה סדרת טלוויזיה עוסקת בגילוי עריות ופדופיליה, אך מתרחשת במקום היפה והשמימי ביותר בעולם. לסרט אחר היא כתבה סצנה שבה מג ריין המסכנה והמתוקה מארסלת את ראשה הערוף של אחותה. למרות המציאות הקודרת שאימה מתמודדות הדמויות שלה, פעמים רבות סרטיה מזכירים אלגוריות או מיתוסים, או בעצם חלומות. הם עמוסים כל כך במטאפורות חזותיות, שופעים ארכיטיפים וסמלים שהם פועלים כמו המערכות הסימיוטיות של עצמם. חתול הוא אף פעם לא סתם חתול. לעתים קרובות יש מישהו שנעדר או פשוט נמצא מחוץ לטווח הראייה. נדמה שההתרחשות מתקדמת לעתים על פי היגיון חלומי, חידתי ובלתי נמנע כאחד. הסרטים בוהקים ואפילו פסיכדלים בשלל הפרטים שהם מכילים. מבטם אז כל כך, בעורף, בתזוזה של וילון, בצבע המים, עד שנדמה שהם מועברים ישירות מתת ההכרה או ישירות אליה. הם חוזרים אליך ברגעים בלתי צפויים, כמו חידה שהמוח מנסה לפתור כל הזמן. קמפיון ידועה בעיקר בזכות סרטה הפסנתר מ-1993, שהפך אותה לאישה הראשונה שזכתה בדקל הזהב בקאן, ולבמאית השנייה שהייתה מועמדת לאוסקר. הסרט גם זיכה אותה באוסקר על התסריט המקורי הטוב ביותר. היא התחילה לכתוב אותו כשהייתה בת 31 או 32, כשיר הלל לאמילי ברונטה, גיבורה שלה משכבר הימים. היא אמרה שהיא מעריצה את עצמאותה הבוטה של ברונטה, ואת יכולתה ליצור דמות כמו היטקליף מתוך דמיונה, ללא התנסות עם גבר כלשהו באופן אישי. בסרט, הולי הנטר מגלמת את עדה, סקוטית אילמת המתקשרת את חיי הרגש שלה באמצעות נגינה בפסנתר. עדה מגיעה לניו זילנד עם ביתה הקטנה כדי להתחתן עם גבר שמעולם לא פגשה. בעלה לוקח אותה לגור ביער ומוכר את הפסנתר שלה. כשהוא מגלה שהיא תאהבה בבעליו החדשים של הפסנתר, הוא חותך את אחת מצבעותיה כדי שלא תוכל לנגן יותר. הפסנתר מכיל מתווה לנושאי יצירתה של קמפיון. הנשי המתעמת עם הגברי ביחסים המתאפיינים באלימות ובתשוקה גם יחד. השימוש בנוף כדי לעורר מצבים נפשיים. אמהות ובנות, יחידות משפחתיות המתמודדות עם רגשות אהבה, ניכור ובגידה. בסרטיה, ובהתנסות היחידה והמשובחת שלה בטלוויזיה בסדרה קצה האגם, יש שורה של גיבורות בטראומה המתמודדות עם אימה, עם תשוקה ועם הנשגב. החללים הביתיים מלאים באינטימיות ובסכנה. הסקס מפרק את החיים לשברים או לגורמים מתנוצצים כאור כוכבים. סכנת האלימות מנצנצת בשולי חיי היומיום, שופכת עליהם אור. למרות הנושאים העקביים המטופלים ביצירתה של קמפיון, היא מתעקשת לא לחזור על עצמה. היא עובדת רק כשהיא רוצה, על הסיפורים שהיא רוצה לספר, בדיוק כפי שהיא רוצה לספר אותם. כשהיא לא עובדת, היא מחלקת את זמנה בין אוסטרליה לניו זילנד. היא אוהבת לטייל, במיוחד ברגל, וגם את האחיות ברונטה, את הסיפורים הקצרים של לוסיה ברלין ואת יוטיוב, שם בילתה זמן רב יותר מכפי שהיא מוכנה להודות. אחרי הפסנתר ביימה את עד שיצא השן, המיני והקמפי מעט, ולאחר מכן המשיכה לעיבוד פסיכולוגיסטי ניסיוני של דיוקנה של גברת מאת הנרי ג'יימס. שני סרטי הבאים היו תשוקה חותכת, מותחן אירוטי מדמם על אישה ששוכבת עם שוטר ומתחילה לחשות שהוא רוצח סדרתי המבטר נשים, וכוכב בהיר, סרט על תארת הרומנטיקה, על פאני ברון וג'ון קיטס. כוחו של הכלב הוא תפנית נוספת. מערבון אמריקאי המתרחש בשנות ה-20. המערבון הוא בחירה בלתי צפויה עבור קמפיון, לא משום שזהו ז'אנר קולנועי גברי טיפוסי. קמפיון הייתה לא פעם האישה היחידה במרחבים שנשלטו בידי גברים, אלא משום שזהו סרטה הראשון שבו הגיבור הוא הדמות האלימה ולא הנפגעת. לא מעט דובר בעובדה שזהו גם הפרויקט הראשון שלה המתמקד בשחקן ראשי ולא בשחקנית. היא מבטלת את טענה זו בזלזול. ברור שהם לא פגשו את בנדיקט, צחקה. כמו רבים מסרטיה של קמפיון, כוחו של הכלב מציג התנגשות בין הגברי לנשי. תחושת הגבריות של פיל עצמו עטופה בריחוק רגשי ובתחיית הרכות. הוא קאובוי אמריקאי קלאסי, מסתובב במכנסי אור כבש עצומים, אם כי נעדר אינסטינקט הבירות שהוא לפעמים סימן עיקר של הטיפוס הזה. הוא שונא את רוז בגילומה של קירסטין דנסט, רעייתו הרגישה של אחיו שהגיע לביתם המשותף, ומטיל אימה עליה ועל בנה, נער דקיק ועדין באופן מחמיר לב, שעצם הליכתו היא עלבון לפועלי החווה. הסרט מלא בהיפוכים ובקוויריות. פיל מתברר, הוא אדם שטוף תאוות הנמשך לגברים, ובנער מתברר, תמונה יותר אלימות ממה שחשבנו. קמפיון קראה את כוחו של הכלב של סאבג' שיצא לאור ב-1967 לשם ההנאה, ולא חשבה בתחילה לאבד אותו לקולנוע, אבל הסיפור לא עזב אותה. לא יכולתי להפסיק לחשוב על הנושאים בספר, היא אמרה לסופיה קופולה על הבמה בפסטיבל הסרטים בניו יורק השנה. היא התרשמה גם מסצנת הפתיחה שבה חווה היא מסרס פער. פשוט אמרתי, אוי אלוהים. בסדר, אז אנחנו מסרסים גבריות. זה די מעניין. בפרשנות שלה על הסרט העלילתי הארוך הראשון שביימה, סוויטי, היא מתארת דחף שעיצב את יצירתה. היא רצתה ליצור סרט, היא מתארת, על מה שתמיד היה בשוליים של מה שמקובל, על המהות האמיתית שלנו כיצורים פיריים, להבדיל ממה שהחברה רוצה שנאמין. הדחף הזה מוצג בדרכים חדשות בכוחו של הכלב. כשהיא כותבת, היא מרבה לשבת על מיטתה, כמו על אי גדול, ואינה עושה כל דבר אחר. אחת הסיבות לכך שאהבה את ניתוח החלומות של האנליטיקאית היונגיאנית, היא ששפתה של זו טעמה חלק מהפילוסופיה של העצמה. היא אמרה שזה כמו להשליך פיתיון ולראות מה צף, היא אומרת, וזו בדיוק התחושה שהכתיבה מעניקה לה. יש רגע מדהים שבו את מבינה שנפתח לפני חרוץ, שמשהו מגיע אלייך ושזה הדבר הנכון. במקרה שלי זה קרה אחרי משהו כמו 4 שעות. ואז את כותבת. את לא קוראת, את לא משתמשת בטלפון, את לא עושה שום דבר אחר, כי אז הנפש מתחילה לסמוך על הזמן. כל כך הרבה כותבים סולדים מהרעיון של לשבת ולחכות, אני אומרת. קמפיון מהנהנת ושותקת לרגע. אני חושבת שזה גורם להם פחד. היא כותבת יוטות ביד במחברות גדולות וזולות. כל דבר יקר יותר, כל דבר מפואר במרכאות, מלחיץ אותה. היא כותבת את כל ההערות שלה על פתקים שאותם היא עורמת להרימות ושומרת. היא אוהבת לצייר ולהכין סטורי בורד כשהיא חושבת על סצנה. היא למדה ציור בבית ספר לאומנות בשנות ה-20 לחייה ולפני שעברה לבימוי קולנוע. אני פשוט מציירת הבאות קטנות על הפנים שלהם, או רק את התחושה. אני חושבת על התחושה כשאני מציירת. היא מביאה את הציורים לאתר הצילומים כרפרנסים עבור מנהל הצילום. את הרגלי ההכנה המדוקדקים שלה היא רכשה לאחר שהטישה את עצמה באופן כה אגרסיבי בעבודה על אחד הסרטים הקצרים הראשונים שלה עד שהגיעה לטיפול נמרץ. היא נשארה ערה ללילות שלמים כדי להתכונן לצילומי יום המחרת, עבדה ימים ארוכים והתקיימה במצב פחות או יותר קבוע של לחץ. היא חלתה בברונכיטיס, זו החמירה את האסטמה שממנה היא סובלת מאז ילדותה. ואז פשוט לא יכולתי לנשום. נדרשה לה כמעט שנה כדי להתאושש לחלוטין. אני קצת כמו מכונה, היא אומרת בחיוך. כאילו, אם זה ניתן לביצוע, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה הכי טוב שאני יכולה. אני לא יכולה לסבול את זה שיש לי רעיון איך לשפר משהו, ואני לא עושה את זה. סרט הסטודנטים שבעקבותיו התאשפזה, פיל, הוקרן בסופו של דבר בכאן, וזכה שם בדקל הזהב לסרט הקצר הטוב ביותר. מה שהפך אותה לניו זילנדית הראשונה שזכתה בפרס הזה. אבל קמפיון ידעה שאם סרט של 7 דקות יכול לרסק אותה ככה, היא צריכה למצוא דרך אחרת לעבוד. חשבתי, אלוהים, אם מישהו יגלה שאני בבית החולים מנסה ליצור סרט של 7 דקות, למעשה זה 9 דקות עם הקרדיטים, אף אחד לעולם, לעולם לא יעסיק אותי. אז היא לקחה על עצמה משימה, לרדת חזרה לתוך גופה. באמת שמתי לב שכשנכנסתי לפאניקה או לתוך הראש שלי בגלל כל מיני דברים, אני לא יודעת אם הייתה לך פעם חוויה כזאת, היא עוצרת את רצף המשפט ומביטה בי בחיוך קטן. פעם או פעמיים, אני עונה. היא פורצת בצחוק. פשוט אי אפשר לחשוב בכלל. זאת פשוט ההרגשה הכי מפחידה ומחרידה. המוח שלך כפו. אז הייתי צריכה ללמוד להוריד את רמת האנרגיה שלי למטה לתוך הגוף. היא תרגלה יוגה כל יום במשך כ-20 שנה. כעת היא עושה מדיטציה במשך שעה כמעט כל יום. היא יודעת שהיא צריכה לישון לילות שלמים בזמן הצילומים ולנהל ימי עבודה סבירים. היא צריכה להיות מחוברת לקרקע, רגועה וחזקה. זה באמת מוזר שיש רצון חזק מאוד, ולמרות זאת, היא עוצרת ומביטה מטה על ידיה ורגליה. הגופים האלה שבריריים, וצריך ללמוד להקשיב ולהתיידד עם זה. אם כתסריטאית קמפיון מעוניינת לחשוף את מה שנסתר ממוחנו המודע, כבמאית היא מתעניינת בנוכחות. אם את צופה על הסט ואת בתוך הראש שלך, היא אומרת, את לא ממש יכולה להרגיש את מה שהם עושים, השחקנים. היא מחווה בידיה, פותחת מעט את כפות ידיה כלפי חוץ וזוקפת את גבה. את חייבת להיות רגועה כמו הקהל, רגועה ופתוחה. את צריכה לצפות ואז לחשוב. איפה תשומת הלב שלי? אם תשומת הלב שלי נודדת, אני יודעת שזה לא עובד. בלי להיות רגועה, מרוכזת ונוכחת ברגע, עם השחקנים המופיעים, היא לא יכולה לעשות את מה שהיא רואה כעבודתה העיקרית, כלומר להרגיש אם נוצרת התחושה הנכונה באותו הרגע. מעולם לא עבדתי כל כך צמוד לבמאי כדי ליצור דמות, אומר קמברבאץ'. קיבלתי תמיכה בעבר, ללא ספק, והרבה מאוד תשומת לב ואהבה, אבל אף פעם לא היה מישהו שרצה להבין דמות ולהבין אותה לעומק, במקביל לשחקן שעובר את התהליך שלו. את באמת עובדת על יחסי האמון בינך ובין השחקנים, אומרת קמפיון. את יוצרת מצב שבו הם מרגישים רגועים ובטוחים שאת איתם, שלעולם לא תשפטי אותם או תלכי נגדם. את פשוט תנסי לעזור בכל דרך. התוצאה היא משחק פגיע כל כך, שכמעט כואב לצפות בזה. בכוכב בהיר למשל, אבי קורניש ובן וישו, כפני ברון וג'ון קיץ, כל כך שופעים במשהו, שהם יכולים לשבת מול המצלמה ולא לעשות כמעט כלום, ואת כמעט בוכה. קמפיון אומרת שבסרט ההוא רצתה לשדר לשחקנים שזה בסדר לא לעשות כלום, שזאת הנוכחות, וזה בעצם עשיר יותר מכל העמדות הפנים שבעולם. היא מספרת איך כל השחקנים הגיעו לחזרות עם המפתעים היפים והרשמיות התקופתית שלהם. פשוט לא הרגשתי כלום. הרגשתי קצת חולה. אז היא חיכתה. בלי הערות אמיתיות, בלי הבאה, רק ביקשה מהם לבצע משימות קטנות, כמו לכתוב מכתב. בלי לעודד אותם, היא צוחקת, כי כל הזמן רציתי שהם יחפשו משהו אחר. השחקנים, מבולבלים, ניסו שוב ושוב, עצבניים בהתחלה, אחר כך מתוסכלים ואז משועממים. לבסוף, כשוויתרו על הניסיון לרצות אותה, או לעשות משהו בכלל, משהו קרה. פשוט חיכיתי עד שהתחיל להתעניין בהם. ואז הרגשתי, משהו אמיתי קורה כאן. אמרתי, אני באמת מתעניינת במה שאתם עושים עכשיו. איפה אתם עכשיו? והם התחילו להבין את זה. קמפיון מציינת שהיא מוקסמת מסוסים, ואני מעלה את הרעיון שהשיטה שהיא מתארת עם השחקנים שלה לא לתת משוב עד שהם יעשו את מה שאת רוצה, ואז לשבח, לתת להם ללמוד לאט באמצעות נחמה ועידוד מה הם אמורים לעשות, דומה לשיטה שרבים משתמשים בה לאילוף סוסים. היא מושכת בכתפיה. טוב, אנחנו חיות. בסרט תיעודי על צילומי דיוקנה של גברת שביימה ב-1996, נראית קמפיון מדברת בשקט אל ניקול קידמן, המתוסכלת והבוכייה, שהן עובדות על סצנה טעונה רגשית. בשלב מסוים היא מחבקת את קידמן בזרועותיה ומנדנדת אותה קלות מצד לצד. במקום אחר רואים אותה מרגיעה את שלי וינטרס, שנראה כי היא איפשהו בין התקף חרדה להתקף זעם. מישהו מוכן להרים לי את הגרביים? וינטרס מתלוננת, וקמפיון מתכופפת ועושה זאת בעצמה. בכל אחת משיחותינו מעלה קמפיון את נושא הרכות. רכות חשובה לי מאוד, אומרת בייסוס קל, מי שאפילו ליצירות הרכות ביותר שלה, יש ניחוח, כפי שתיארה זאת פעם, של מה שמגעיל, מה שלא מדברים עליו בחיים. למה את בוחרת במילה הזאת? אני שואלת בפעם השלישית שהיא עולה. כי זה מה שמביא אותי לפגיעות שלי, אני מניחה. ואני מרגישה שזה כנראה מקום שקשה לי ללכת אליו. וזה המקום שבו אני מרגישה שהחיים הכי נוגעים בי. אני משערת שזה היתרון המרכזי של הניסיון שלי. רכות היא לא המילה הראשונה שאני חושבת עליה כשאני בוחנת את יצירתה של קמפיון. אני לא יכולה להשתחרר מהדימוי של גיבורת סרטה הראשון, סוויטי, הדוחפת לפי הפסלוני חרסינה של סוסים ולועסת אותם עד שדם ניגר מבין שפתיה המחייכות. אבל כעבור זמן מה, הרכות מפציעה. זה קצת כמו להסתכל זמן רב על דיוקן ואז בעודך מביטה, להבין שהדיוקן גורם לך רגשות כאלה בגלל אופן עבודתו של הצייר עם הצללים, עם הדברים שאת לא מבחינה מיד שאת אכן מסתכלת עליהם. רכות היא אולי לא הדבר הראשון שרואים בסרט של קמפיון, אבל זה בעצם מכחול הציור שלה. זה נכון במיוחד בכוחו של הכלב, שבו הרכות והאכזריות מעצימות זו את זו עד כאב. ישנם הסירוס, האכזריות, הסבל הקיצוני, אבל ישנם גם האופן העדין שבו ידיו של נער מתבגר מעצבות את פרחי הנייר שהוא אוהב להכין. הרטט בשפתה של דנסט והרוך שבו היא רוקדת עם בעלה בשקיעה ביום נישואיהם. הסצנה החושנית, העדינה במערומיה של פיל, השוכב בדשא הגבוה, הוא מתקשר עם מאהב אבוד באמצעות משיכת צעיפו של המת, כך שילטף את פניו וגופו. הדרך שבה הוא מתחיל לפנות מקום לנער, שאת פרחי הנייר שלו הוא שם ללעג. במקום שיש בו רכות, יש משהו חשוף. הרכות מזמינה רגע של דריכות. לאחר מכן יכולות לבוא דאגה לזולת או פגיעה אמיתית. הכישרון של קמפיון הוא היכולת להציג את התמהיל הכאוטי של פגיעה ודאגה בפעילות האנושית, וכיצד הרגע המבעית של היפתחות לשתי אפשרויות הוא חוויה של הנשגב. אחד ההישגים המצמררים יותר של כוחו של הכלב הוא הצלחתו ללכוד במדויק את האופן שבו הפחד מהאלימות יכול לחלחל ברחבי הבית ובחיים. פיל מטיל אימה על רוז מבלי להתקרב אליה כלל. נגינת הבנג'ו שלו המרחפת במורד המדרגות לועגת לה כשהיא מנגנת בפסנתר. המבט שלו, השיפוטיות שלו, אפילו רחו, כולם נמצאים בכל מקום. קמפיון לא הבינה את עומק הקשר האישי שלה לחומר עד שלב מאוחר בתהליך. הרבה יותר מאוחר, היא אומרת, עד שנזכרתי בכל מיני דברים מילדותי. כשהיא ואחותה, אנה, היו צעירות, ואחיין היה תינוק בן יומו, הוריהם לקחו מטפלת. אישה ממש מופרעת, שהתעללה בהם והטילה עליהם אימה. פעם אחת היא הצליפה בג'יין עד כדי הטבעת חבורות בגבה. בהתחלה שתקו שתי הבנות ולא סיפרו על כך להוריהן. זה היה כמו עולם סודי כזה, עולם אפל וסודי שהתקיים במקביל לחיים. היא הייתה איתנו מאז שהייתי בת 5 בערך ועד גיל 10 או 11, ופשוט אי אפשר היה להיחלץ מזה. היא השתתקה לרגע. היינו ממש קטנות וזה היה מסע כבד לילדות קטנות כל כך. אבל זה כן גרם לי לחשוב, כך אני מבינה את האימה שמטיל פיל. תמיד ידעתי איפה היא נמצאת בבית. אני שואלת אם היא או אחותה סיפרו אי פעם להוריה על ההתעללות. כן, סיפרנו. היא זוכרת בבירור כיצד עמדו מחוץ לחדר השינה של ההורים, מתכוננות להיכנס ולספר להם על המטפלת. היא נרתעה ברגע האחרון. פשוט לא יכולתי לשאת את זה שאולי הם לא יעשו שום דבר בנדון. לא יכולתי לחיות עם זה. יכולתי לחיות עם... את יודעת, היא בולעת את רוקה, אבל לא יכולתי לשאת את זה שהם ידעו ולא יעשו דבר. הייתי כנראה בת 6 באותו זמן. אני מרגישה ממש רע עכשיו שלא תמכתי באנה, אבל זו הייתה הסיבה. אנה נכנסה לבד ויצאה כעבור כמה דקות מנענעת את ראשה. הן חיו ממטפלת עוד כ-5 שנים, עד מותה. אנה וג'יין סירבו ללכת להלווייתה. במשך השנים הן ניסו לשכנע את הוריהן בסבלן, אך מעולם לא האמינו להן. קמפיון מתארת את הוריה כהורים אוהבים, אך נעדרים במהלך ילדותה. הם היו זוג חשוב בתיאטרון של ניו זילנד. הם הקימו את להקת התיאטרון הנודדת הראשונה במדינה, The New Zealand Players, זמן קצר לפני שג'יין נולדה. ריצ'רד קמפיון היה במאי, ואדית הייתה אחת השחקניות הגדולות של ניו זילנד בדורה. ב-1959 קיבלה את אות מסדר האימפריה הבריטית על קריירת התיאטרון שלה. אבל בבית היו הרבה בעיות. ריצ'רד ניהל שורה של רומנים, ואדית סבלה מדיכאון שהוביל אותה לכמה ניסיונות התאבדות ולהשפוזים במוסדות במהלך חייה הבוגרים. אדית השתתפה באחד מסרטי המוקדמים של קמפיון, מלאך אצל שולחני. יותר מ-20 שנה לאחר מכן, שיחקה ביתה של קמפיון אליס בתפקיד מרכזי בקצה האגם. קמפיון זוכרת את אמה כעדינה, רגישה ושנונה. כשילדיה היו צעירים, היא החלה לכתוב ולבסוף פרסמה קובץ סיפורים קצרים ונובלה. היא עודדה את עיסוקי היצירתיים של קמפיון, אך הייתה גם מדוכדכת ומרוחקת. בילדותה נהגה קמפיון לראיין את האימהות של חברותיה, ביקשה להבין את סדר יומן, את ההרגלים שלהן, מה הן עשו. מה זה אומר להיות אימא? קמפיון סיפרה על היום שבו לקחה אותה אימא מבית הספר לרופא השיניים. לא עשינו הרבה דברים ביחד, רק שתינו, אז התרגשתי מאוד להראות לה איפה אני תולה את המעיל שלי. אחרי רופא השיניים הנחו פיקניק בפארק, וקמפיון חשה שאימא מרחפת במקומות אחרים. ניסיתי לעשות כל מיני דברים מדהימים, סלטות ועמידות ידיים, לבדר אותה, למשוך את תשומת ליבה, אבל היא המשיכה לבעות למרחק. זה כנראה היה דיכאון. אני זוכרת שהייתה לה ביצה על הברכיים, והיא פשוט התגלגלה. בתקופה מסוימת הייתה קמפיון כל כך מבולבלת ומשוכנעת בייאוש של אימה, עד שאמרה לה שתבין אם היא תרצה למות. זה באמת הפחיד אותי להיות קרובה לחוסר התקווה המוחלט שלה, אמרה בריאיון ב-1995. באוניברסיטה החליטה ללמוד אנתרופולוגיה סטרקטורלית ולבחון את הדרכים שבהן בני האדם משתמשים במיתוסים ובמבנים חברתיים כדי לפתור את הניגודים הבסיסיים של הקיום, חיים ומוות, אור וחושך. היא אומרת שתחושת הפגיעות קשה לה יותר מאשר לרוב האנשים. אני משייכת את זה לפחד. את כל כך סולדת מתחושת הפגיעות, אני אומרת, אבל הרכות היא ליבת היצירה שלך. טוב, גם אם לא הייתה לכך משמעות רבה עבורי, זה לא היה משנה, היא עונה. כי יש לזה כוח, ולמעשה, הקשב שלי מחליט. למה אני שמה לב בעולם? האם אפשר לזייף את זה? באמת? האם באמת אפשר לזייף תשומת לב? תשומת לב היא אהבה. באוקטובר אני פוגשת את קמפיון בפריז. היא בדיוק הגיעה מפסטיבל הסרטים בניו יורק, ולאחר מכן מפסטיבל הסרטים לומייר בליון, שם קיבלה את פרס לומייר. בספטמבר גם זכתה בפרס אריה הכסף בפסטיבל ונציה, אחד מאותות הכבוד הגדולים ביותר המוענקים ליוצרי קולנוע. אנחנו מתכתבות במייל כשהיא מגיעה לפריז. איך היה בליון? אני שואלת. ליון הייתה כמו הופעת רוק פראית שבה הפכתי לחוכבת רוק לזמן קצר, היא כותבת. היה מספר עצום של נשים בפסטיבל. רבות מהן הגיעו, כך נראה, משום שרצו לראות במאית זוכה לראשונה בפרס לומייר. התוכנית שלנו היא לאכול ארוחת צהריים ארוכה ואז ללכת למוזיאון פיקאסו. רציתי שנצפה יחד ביוטיוב. היא התנגדה. כשאנחנו מתיישבות בשולחן שלנו, אני שואלת אותה איך היא מתמודדת עם פרץ הרגשות הזה של נשים שכל כך מתרגשות מהצלחתה, והיא מרימה ידיים. להגנתי אני מכחישה הכל, היא צוחקת. אני ניו זילנדית. אנחנו לא עושים דברים כאלה. זה משהו שאת יכולה ללכת לכלא בגללו. לחשוב על עצמך יותר מדי. היא מחייכת אליי. כלומר, אני מנסה להקשיב להן. במידה מסוימת זו העדות שלהן. במשך זמן רב היא הייתה אחת הנשים היחידות שזכו להיות ראש החנית בתחום. כבוד שהיא התייחסה אליו ברגשות מעורבים. במאית שנייה, ז'וליה דוקורנו קיבלה השנה את פרס דקל הזהב. פעם, לאחר שיצא הפסנתר, ניגשה אליה מוכרת בבית המרקחת ואמרה לה בקול רועד שהסרט היה החוויה המדהימה ביותר בחייה. ואני ישבתי לה באיזו הערה מתחכמת, אומרת קמפיון. ואז הבנתי איך אני לא מקבלת את זה, וכמה מרוסקת היא נראתה משום שלא כיבדתי את מה שאמרה. ולמדתי ממנה משהו, שהיא באמת הייתה צריכה שאשמע את זה בצורה טובה יותר מכפי ששמעתי. עם השנים החלה להרגיש נוח יותר עם המשמעות שמעניקה עבודתה לעולם. עכשיו, בפגישה, היא שולפת מייל מאחת הגיבורות שלה, הסופרת והעיתונאית אני פירו, שכתבה אחרית דבר למהדורת 2001 של הרומן של סאביץ'. קמפיון ביקרה את פירו במהלך התחקיר שלה לכוחו של הכלב, והשתיים המשיכו להתכתב. שנות ה-60 וה-70 של חיינו יכולות להיות שנים די טובות, כתבה פירו. האדם עדיין קל תנועה, שום דבר רציני אינו עורב מעל מוטות המיטה בלילה, ושיקול הדעת וההבנה שלו הם כנראה בעוצמה מקסימלית. את מקבלת את רוב הסיטואציות בעומק ובהבנה שאינם מוכרים לצעירים יותר. אבל מעט מהמעטה המושלם מתפורר בשנות ה-80, ואת נוטה לראות את הברזל החלוט והגס מתחת למתכות המפוארות. קמפיון, עדיין בשנות ה-60 לחייה, נמצאת במצב הקודם, מרגישה שהיא בשיא כוחה. היא לא יודעת אם תעשה עוד סרט, אבל הראשונה זה זמן מה, היא מרגישה מלאת אנרגיה והשראה להמשיך לעבוד. היא מקימה בית ספר לקולנוע בניו זילנד, שבו יוצרים ילמדו בחינה ממנה ומעוד כמה חברים. על הבמה בפסטיבל הסרטים בניו יורק, התנדבה גם סופיה קופולה ללמד שם. אחרי ארוחת הצהריים, אנחנו מסתובבות במוזיאון פיקאסו, במשך חצי שעה, בזמן שהיא מחכה לחבר ולתינוק שלו בין השבוע, שאותו היא משתוקקת לפגוש. במוזיאון מוצגת תערוכה משותפת עם מוזיאון רודה, ולכן יש שם פסלים משלבים שונים בקריירה של רודה. אנחנו עומדות קצת יחד מול האדם החושב. בהחלט יש גסות מסוימת בשריריות, לא? היא אומרת בשקט כעבור רגע. אני מסכימה. לא נראה כאילו הראש שלו קטן מדי יחסית לגוף? כמו סוג של נאנדרטל, היא אומרת. בדיוק. מסכן. הוא נראה מבולבל, כאילו הוא לא מצליח להבין את זה. היא מצחקקת. האמת היא שזה די נוגע ללב. היא מראה לי תמונות של כמה מפסלי השי של רודה שהיא מעריצה, ומושכת אותי לראות כמה יצירות דומות שמוצגות בסמוך. היא מעדיפה אותן על פני יציקות הברונזה הגדולות. אלה פנים של ילדים, או של נשים, שמגיחים מתוך האבן באיכות מאורפלת וחלומית. הפסלים האלה שונים כל כך מפסלי הגברים המפורסמים יותר של רודה, שבהם מודגשים כל שריר ובריד. זה מדהים, היא חושבת בעודה מצלמת עוד תמונות. איך אפשר להפיק רכות כזאת? משייש. תרגום מרב שמבן. אני ג'יין, מאת ג'ורדן קיסנר, ניו יורק טיימס מגזין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית רועי ברינה.